העצמאי בשטח, תוכנית העסקים העצמאיים של רדיו תל אביב, עם עורך דין רועי כהן.
ערב טוב, ערב טוב, עצמאי בשטח, תוכנית העסקים העצמאיים של רדיו תל אביב, ולפני שנתחיל נודה לצוות השידור, לעורכת סמנכלית התקשורת בלהב לימור דרזנר, למפיקה תמרה זוננפלד, לטכנאי השידור טל אל פקס. ברוכים הבאים לתוכנית הרדיו שלנו, והערב אני שמח לארח את אלון גל, מאמן עסקי ויועץ אסטרטגי מהמובילים בארץ, ואין מי שמתאים יותר לדבר היום על נושא של ניהול משברים פיננסיים והישרדות כלכלית בזמן מלחמה, מאשר אלון, שכמה שנים יש לך ברזומה?
30 שנה, לא נעים להגיד.
30 שנה.
שזה די מופרק, כשאתה מסתכל עליי, מה אתה אומר?
צעיר.
הוא נראה בן 30, לכן זה קצת לא הגיוני, אבל כן.
אבל כן, אלון, המציאות היא כל יום תופכת על הפנים שלנו, היום שני הרוגים מתקיפה של...
ישירה, מה
שאני. ישירה מלבנון, והמציאות הזאת של למעלה משנה של מלחמה, בעצם גורמת לכך שהעסקים נמצאים בסוג של משבר מתמשך, שלא רואים את האופק מתי הוא יסתיים.
שכחת את הקורונה.
הקורונה הייתה הקורונה, אבל...
אתה מבין.
אבל אני רוצה איתך באמת, כמי שחי את הנושא הזה ומכיר, כרגע שומעים אותנו עשרות אלפי עסקים ועצמאים, והנושא של הניהול של העסק שלהם בזמן מלחמה הוא אתגר. ואיך אתה היית ניגש לאתגר הזה, ומה נכון לעשות? בוא נמקד את התוכנית הזאת עם אנשים טובים גם שבחרנו לארח, לנסות ולתת לאנשים ששומעים אותנו איזה סוג של אופק. הבאתי את האדם, בוא נגיד, המתאים ביותר והמנוסה ביותר, ושיש לך את הרזומה ואת הקרדיט שהולך לפניך. בוא ננסה לעזור להם, שאולי יקשיבו, אולי יפנימו.
תראה, קודם כל אתה צודק. זו תקופה, אני כן אומר מהקורונה, כי אני מכיר הרבה מאוד עסקים, באלפים.
לקחו הלוואות ולא ידעו
שזה... בדיוק, שזה התחיל עוד מהקורונה.
שזה בריבית אפס, והיום זה הגיע לשיל...
יופי. היה איזה שנה, שנה וחצי להתיישר, ושביעי לאוקטובר האסון הנורא הגיע. וזאת מפלה אחר מפלה אחר מפלה. אנחנו, אתה ואני יודעים שרוב העסקים לא, אין להם איזה גב ענקי עצום שהם בדרך כלל חיים על הקצה גם ככה.
אין להם רזרבות.
אין להם רזרבות. וכן, אחד הדברים המאוד חשובים שעסקים כרגע צריכים לעשות, ואנחנו עושים את זה הרבה עם עסקים, זה רגע אחד לעצור, וקודם כל להבחן מה המצב באמת. זאת אומרת, אי אפשר להמשיך ולהתנהל כמו שהתנהלת מקודם, כי התנאים השתנו. הרי מה אנחנו רוצים בדרך כלל לעשות? רוצים שהכל יישאר אותו דבר. אני רגיל להתנהל בצורה מסוימת, אני נכון. עושה בצורה מסוימת, אני קם לאותה סיטואציה, אבל הסיטואציה היא אחרת לחלוטין, והאם אפשר לעשות דברים אחרת? התשובה היא כן.
אתה גר בזיכרון, ואתה כן. יודע מה קורה מחיפה, צפונה, אם זה הקריות, לפני זה היה אמנם באמת רק אקו, נעריה, צפת, היום זה כבר הגיע לחיפה, בועחה קריות, וזה גם הולך ומתקרב עוד ועוד, ואני מנסה להבין, העסקים האלה שנמצאים כרגע במציאות, לא פשוט, צריכים לקום אחר בבוקר, ולנהל תוכנית עסקית, ואיך מנהלים, איך הייתה לך תוכנית עסקית עד למועד המלחמה, ועם המלחמה, וגם תבין שהעסקים בחיפה עד לפני 22 לספטמבר, לא היה
להם... הכל בסדר.
היה זה. עכשיו, אחד כמוך יודע, מה זה בפרק זמן של סוויץ' של כמה ימים?
כל המציאות משתנה. כל המציאות משתנה. תראה, כשמציאות משתנה, אנשים צריכים להשתנות. בוא נתחיל מזה.
כותרת יפה.
מציאות משתנה, אנשים צריכים להשתנות. אחת הבעיות הגדולות של עסקים, אתה רואה את זה, המציאות משתנה, בן אדם רואה שהבעל העסק רואה שהמציאות משתנה, אבל לוקח לו בין 4 חודשים ל-6 חודשים לעשות את השינוי הראשוני.
וואו.
זה סטטיסטיקה.
וואו.
זאת אומרת, קודם כל זה קורה, אז הוא נעמד, אומר מה עושים. קודם כל הוא אומר, רגע, צריך לראות מה קורה, לוקח לו חודש. אחרי חודש הוא מתחיל להתלונן, ומתחיל לחשוב, רגע, אבל מה יהיה? ומתחיל, ואתה רואה תגובה מאוחרת. הדבר הכי גרוע שאפשר לעשות בעסקים שממילא אין להם רזרבות, כמו שאתה ואני יודעים, זה להגיב תגובה מאוחרת. מה זה אומר להגיב תגובה אחרת? קודם כל תעצור. מה עובד, מה לא עובד. מה אני צריך כרגע לעצור או לקצץ, מה לא. איזה שיחות אני צריך לעשות עם איזה עובדים? אתה יודע, יש לנו עסק עכשיו, אתה חייב מקרה מהשטח. שהוא בא ואמר, מה זאת אומרת, אני צריך לפטר את כל העובדים. אמרתי לו, תעצור שנייה, הלכנו, עשינו רגע אחד, כי הוא אומר, אחרי זה לגייס את העובדים האלה, זה בלתי אפשרי עבורי. זה עובדים שנורא קשה אחרי זה ללמד אותם ולגייס. ואמרנו, תעצור שנייה אחת, ואחד דברים שהוא עשה, לקח 10 עובדים ואמרתי, בואו תסתכלו, עשינו מצגת, חשפנו את כל הנתונים, ואמרנו, כדי לשרוד כרגע, אנחנו צריכים להוריד משכורות ל-50%, זה הרעת תנאים ביום אחד, מי מוכן ומי לא מוכן. הוא אמר לי, אף אחד לא יסכים. 10 עובדים הסכימו. זאת אומרת, צריך להגיב, צריך לעשות דברים אחרת. עוד דבר שהם מתחילים לעשות, הקמנו עם עסק אחר, שנמצא אגב יותר צפונית לחיפה, הקמנו איזושהי קבוצה, ואמרנו, עסקים תומכים בעסקים בצפון, והוא עובד B2B, הוא עובד כן. בעסקים, עסקים תומכים בעסקים מהצפון, ובנינו תוכנית שהוא התחיל להיכנס אצל קבוצות.
ייצרתם לו טראפיק.
במרכז, והוא אמר, תקשיבו, זאת הסיטואציה שלי. אני לא חי כבר 3 חודשים, לא הגבתי בזמן. אני הולך, הייתי גם במילואים חודש, חודשיים באמצע, אני הולך לסגור את העסק, אני צריך עזרה. ואתה צריך לראות איזה התגייסות. הוא אמר, אף אחד לא, את מי זה מעניין?
כלומר, גם להפנים את המצב שלך ולפנות לעזרה, זה גם חלק מתהליך.
ממש, לפנות לעזרה, לעשות רגע הסתכלות מה קורה, לעצור דברים שלא עובדים, לעשות שיחות שצריך לעשות. אבל הכי חשוב, זה, אנחנו קוראים לזה תגובה ב-no time. תעצור, מה צריך לעשות, ולך תעשה. זאת אומרת, אי אפשר להתבחבש עם הדבר הזה. מכיוון שאין את הרזרבות האלה, אתה יודע, חודשיים שלושה בני אדם...
אלון, אתה מנהל את חברת תות כבר כמה שנים?
לא נעים לי להגיד שוב, אבל עוד מעט 25 שנים.
ומה באמת הטיפול שאתה מזהה בזמן הזה, בנקודת זמן הזאת של משבר, שהוא, אתה יודע, בדרך כלל היה לנו מבצעים צבאיים, זה היה חודש, חודשיים, מה אתה מזהה כאילו... שאנשים דרככם צורכים וצריכים את ה...
אני לך את הכי, זה בניגוד למקרה מהעבר, הצורך הראשון הוא מנטלי, נפשי, רגשי.
כלומר, לחזק אותם.
קודם כל. זה לחזק אותם וזה לחזק את המשפחה. אתה יודע, אני מכיר משפחות. יש שם עצמאי, חצי מהשנה היה במילואים, האישה קורסת, והילדים לא בבית ספר, ובזום הם לא באמת נכנסים. יש... באמת, זה חוויה טראומטית משפחתית. זאת אומרת, קודם כל אנחנו נכנסים, ורגע אחד לחזק, ולהגיד רגע, ולעשות הסתכלות שנייה אחת, מה עובד, מה לא עובד, איזה עזרה צריך לקבל, מה לא. ואז להתחיל לעשות את התוכניות, איך פונים למשפחה. אנשים מתביישים, אתה יודע?
זה אני יודע, אני מכיר את זה.
מתביישים. היה לי אתמול בחצר אצלי בבית, דרך חבר, בעל עסק. לא משנה באיזה תחום, אחד המובילים בישראל בתחומו, בהתרסקות טוטלית. הוא לא מעז לפנות למשפחה, ויש לו משפחה עם אפשרויות לעזור. אתמול הבאנו את האבא. האבא שמע ממני, כמובן באישורו, פעם ראשונה,
במצוקה.
את המצוקה, את המפלה, את זה שהוא לא מסוגל יותר, את זה שהוא נכנס לחובות, את זה שהעסק לא פועל, את זה שרוב הלקוחות שלו עזבו אותו בגלל הסיטואציה. פעם ראשונה, ופתאום כל המשפחה באה, ועשינו תוכנית פעולה, והחזרנו מדהים. אמון. יש כרגע אנשים צריכים להחזיר להם אמון. הם טובעים, והם טובעים לבד על הרוב.
וואו, סיפור...
קשה לבקש עזרה, קשה להגיד אני במצוקה.
זה חברות וחברים, כמו שאתם שומעים פה, אלון גל, אומר לכם שבסוף לשתף, זה יכול מאוד לעזור ולסייע לצאת ממשבר. אנחנו נארח בתוכנית הערב את רואה חשבון אמיר אייל, יו"ר קבוצת ההשקעות אינפיניטי, לאחר מכן את רובן טטואני, יו"ר קבוצת תלפיות.
איזה צוות הבאת לפה, כל הגדולים.
אחד מתאגידי הביטוח הגדולים, את מיקי קופל, ידידנו יו"ר קבוצת קופל, דמות שמובילה בתחום הביטוח ובכלל ביזמות. תהיה איתנו גם סיגל כהן, מנהלת תחום עסקים באזור הצפון בבנק הפועלים, ונסיים עם אייל גרין, מנכ"ל פארק עתידים תל אביב, עם פתיחת בעצם עולם גריי, ביום חמישי הקרוב.
זה שמח אותי מאוד, כי...
סוף כל סוף פותחים עסקים פה בפארק עתידים, נדבר איתו גם על זה, אז אנחנו יוצאים לפרסומות וחוזרים.
עצמאי בשטח, תוכנית העסקים העצמאיים של רדיו תל אביב, עם עורך דין רועי כהן.
חזרנו עצמאי בשטח, ואיתי כאן באולפן אלון גל, מאמן עסקי ויועץ אסטרטגים המובילים בארץ, והבעלים של חברת תות תקשורת. ואנחנו רוצים להגיד ערב טוב לרואה חשבון אמיר אייל, יו"ר קבוצת ההשקעות אינפיניטי. ורוצים לדבר איתו על באמת ההשפעה של הבחירות בארצות הברית, בחירתו של דונלד טראמפ, על השוק העולמי והישראלי, ובכלל, אני מכיר שנים רבות את אמיר, יש לו תפיסה לגבי עתיד השוק ובכלל מגמות, בוא נבין איפה אנחנו עומדים, לאן אנחנו הולכים כאן במשק הישראלי, אז ערב טוב אמיר.
ערב טוב.
ערב טוב, אמיר אייל. אני אפילו הייתי מוסיף, אגב, תכף זווית שאמיר התייחס אליה. אמיר, יש איזושהי, בהרבה מאוד מקומות, איזושהי אווירת נחיים.
לא בהרבה, בכמעט מקומות.
המון, אווירת נחיים, שכמה זה ולא הולך, וכמה, ואנחנו הולכים לעברי פי פחת. והייתי רוצה גם שתתייחס לדבר הזה. לאן פנינו? האם באמת אנחנו באיזו אווירת נחיים, או שהעתיד הרבה יותר ורוד מה שאנחנו חושבים?
קודם כל. קודם כל, האווירה היא אווירה. כל אחד מרגיש את מה שהוא מרגיש, אבל לפעמים יש מרחק מאוד גדול בין הרגש שהרבה פעמים מוכתב באופן כזה או אחר או מגמתי על ידי בעיקר התקשורת, לבין עובדות ומספרים שאפשר לפעמים לנסות לסובב אותם, אבל הם עדיין יהיו שם. ואני חושב שהעתיד של ישראל, אנחנו נראים היום ב... פוסט אוקטובר, שנה מהתחילה של המלחמה והזוועות שהיו, העתיד של ישראל לדעתי הוא מזהיר. אנחנו הולכים לדעתי לעצור זהב.
הבנת? וואו. למה אמרתי לך?
נו, אז אמרתי שהתוכנית הזאת אולי תהיה אופטימית.
כבר יש לנו, יצאנו עם...
רגע, וזה קשור גם לבחירה של דונלד טראמפ?
אני חושב שהבחירה של דונלד טראמפ היא סופר חשובה. אני חושב שהיא דרמטית ביותר, רק לדבר היום, אנחנו מדברים על המינויים החדשים שהוא מינה.
כן.
בין אם זה שר החוץ, שר הגנה, השגרירה של ארצות הברית באום, וחד משמעית זה בוסט אדיר לאג'נדה הנכונה שצריכה להינקט גם בישראל ללא מורא וללא פחד. יחד עם זאת, תמיד תמיד, ואני כמי ש 40 שנה ב שוק ההון, אני קורא לזה שוק הדמים, כן? דמים בעברית זה, נאהבתי לאלף הבדלות, כן, כמובן. זה כסף, זה אמוציות ומספרים, אני חושב שתמיד צריך לקחת כל דבר בערבון מוגבל ובניהול סיכונים. גם כאן זה נראה מצוין, אבל בזהירות ולא באופוריה ולא תמיד לשמור על מתינות. אני כן חושב שדרך דונלד טראמפ והממשל שלו, ישראל יכולה בארבע שנים האלה לעשות קפיצת מדרגה לעשרות שנים קדימה, זה שאלה של החלטה, ואני גם אסביר בטח תכף.
בוא תסביר גם באיזה ענפים אתה מזהה, האם גם הענפים שאנחנו, אני עוסק בהם ביום יום, וגם אלון מטפל בהם, עסקים קטנים, לואו-טק, כל הדברים האלה שבעצם נותנים שירותים, יש שם תחושה שהמדינה לא באמת רואה את הקשיים ואת המצוקות שהם חווים, אם זה מבחינת התזרים, אם זה רק אתמול פרסמו את הנושא של הנגישות לאשראי, רק 22% מסך עסקים קטנים נהנים בכלל מקבלת אשראי ממקורות בנקאיים, זה מטורף, כלומר 80% נדחים, זה משהו שזה נתון.
יש דיסוננס, אני אגיד לך, תראה, יש פערים שהם מבחן הניהול בין המקרו, שעליו רגע אני אדבר, ואז אני אקח את זה לרמת הפרט, והכיס של עסקים קטנים בינוניים.
אוקיי.
זה תמיד מתחיל, הגאות תתחיל מלמעלה. והדבר הראשון שהוא קריטי למדינת ישראל, והוא הפקטור הכי חשוב, זה הקטע של הצמיחה הדמוגרפית. בישראל, כמה ילדים לדעתכם נולדו מאוקטובר?
מה, אתה מוצא פה 2.3 ילדים למשפחה?
לא, 3.2, מה יש לך? בלי חרדים, 3.2 למשפחה.
חבר'ה, חרדים זה יהודים וחרדים זה אנשים.
אני יודע, אבל אני אומר לך, יש נתון דמוגרפי, אנשים לא יודעים.
200 אלף ילדים בשנה נולדים במדינת ישראל. 200 אלף ילדים. הדמוגרפיה היא סבבה לגמרי, ואני גם מדבר עליה. וכל הדמוניזציה הזאת, אין לה מקום. פשוט אין לה מקום. כי היא לוקחת נושאים, ותכף גם עליהם אולי נדבר, אבל נולדו לפני שנה 200 אלף ילדים. ומדינת ישראל עברה כבר באוכלוסייתה את האוכלוסייה של שוויץ ושל אוסטריה. ובעוד בעצם השנה אנחנו נעבור את השוודים. שם קוראים תהליכים הפוכים לגמרי ורעים ביותר.
ילד וכאן, למשפחה.
וכאן מצוינים. ותוסיפו את העלייה שתגיע ביתר
בעקבות האנטישמיות.
בגלל האנטישמיות שהיום כולם רואים, לא צריך לחכות למקרה מה שקרה באמסטרדם, אנחנו מדברים על זה כבר הרבה מאוד זמן, אז מדברים על 250 אלף איש חדשים במדינת ישראל כל שנה, ולכן גם העסקים הקטנים והבינוניים יכולים לשאוף ולו מזה הרבה מאוד אופטימיות, כי יהיה להם הרבה עבודה. עכשיו, זה נכון שיש הרבה דברים שכדי לייצר הצלחה צריך קווי אשראי, צריך פחות בירוקרטיה, צריך סיוע כדי להרים עסקים קטנים, אין סוף דברים. זה התפקיד שלנו, של מי שקברניטים של המשק ושל הסקטורים, להנגיש ולעזור ולאפשר את התשתיות האלה לקרות, כי אז הצמיחה תהיה הרבה יותר מהירה. היא תקרה בכל מקרה, אבל היא תהיה הרבה יותר מהירה. וזה האלמנט הראשון, האלמנט הדמוגרפי. עכשיו בוא נדבר על העושר של המדינה, שיפעפה למטה עוד בעוד דרכים. ישראל יש עוד עמוד תווך גדול, קוראים לו האנרגיה. ישראל היום מייצאת גז בהיקפים עצומים, ומי שמממן את המלחמה, לא תאמינו, זה המצרים והירדנים. הם פשוט משלמים מלא כסף לישראל, כל הזמן.
כן.
כל הזמן. ויש דבר שלא יודעים וגם לא מדברים עליו, יש כמה מאגרים, יש את המאגר הוותיק יותר תמר,
נכון.
את לוויתן הענקי ואת קריש בצפון,
נכון.
יש גם קריש צפון. קריש מייצא היום מעל 30 אלף חביות נפט ליום. אף אחד לא מספק, לא מתאים לנרטיב, אבל זה המצב. וזה הולך בעיקר, קריש מספק אנרגיה רק לתוך ישראל, כאשר לוויתן הולך להיות מוכפל לכיוון המצרים, וגם לכיוון קפריסין בואכה לאירופה, זה תוכנית של ה3-5 שנים הקרובות. זה מכניס לישראל, בשנים הקרב שיבואו, דרך המיסים והמיסי יתר, וכל דברים, שישינסקי מה שנקרא, ויגיע לסדר גודל של 50-70 מיליארד דולר קרן לדורות הבאים, בטווח של כמה עשרות שנים.
זה קרן העושר כאילו מה שאתה אומר?
כן, זה קרן העושר. שהפירות ממנה, רק הפירות, הריבית, תחזור חזרה להשקעה בתשתיות בישראל, כמו נקרא לזה מיני קרן הנורווגים האלה. וזה המון המון כסף. עכשיו, זה לא רק כסף, זה גם מעמד אסטרטגי. כי אם חס וחלילה יתקיפו לנו ומנסים כל הזמן את אסדות הגז שלנו, וישביטו אותם לרגע או ברצוננו אפילו כדי להגן עליהם, העיר הראשונה שתוכשך באזור תהיה קהיר. קהיר. כי המצרים היום לגמרי נסמכים על הגז הישראלי כמקור אנרגטי. ולכן הדבר הזה הוא גם כלי אסטרטגי ממעלה ראשונה להיות סוג של מעצמה אזורית. הירדנים מקבלים מאיתנו אנרגיה, מים, אפשרות לעבור עם המטוסים שלהם לכיוון אירופה ישר, גם אנחנו מקבלים מהם. והסיפור הזה שישראל צריכה לתרגם הוא לא רק סיפור של כסף, אלא גם סיפור של לשנות מן היסוד את האמונים במדינות האלה, כי יש לנו אומנם שלום, אבל זה לא באמת שלום. כל הסיפור של עזה מקורו במצרים.
קודם כל, אמיר, אתה מוציא אותנו מאוד אופטימי מהשיחה הזאת. אני רוצה לסיים איתך עם עוד שאלה אחת. מהניסיון שלך, אמרת 40 שנה בשוק ההון, ובכלל עיסוק בנושא הכלכלה והמשק. יש פה מציאות שבה תקציב 2025, שאוטוטו אושר בממשלה, אמור להיות מאושר בכנסת, תומן בחובו המון גזרות, בעיקר על המעמד הביניים ועל המעמד העובד. מהראייה שלך, האם זה נכון לפעול ככה, או שהיית ממליץ לאותם מקבלי החלטות לנהוג בצורה אחרת, בכלכלה מרחיבה יותר, בכלכלה שמגדילה את הצמיחה, או שבאמת בעת הזאת יש חסר כסף, אז בואו קודם כל ניקח מיסים, קודם כל נסגור את החור.
לא, אני חושב שהיה צריך לקחת כמה שפחות מיסים, המע"מ ממילא עולה המע"מ.
נכון, רוצים לעלות בעוד אחוז, אתה מבין?
אני לא מאמין שזה יקרה, זאת אומרת,
אתה לא מאמין, אבל חסר להם כסף.
קודם כל יש גירעון, גירעון קיים בנסיבות מסוימות, כדי להוות איזשהו גשר, בריץ', איזשהו...
הוא לא רעיון רע.
גישור בין תקופה מסוימת פחות טובה, לבין ברור שיהיה פרוספריטי אחרי זה, ואז חזרה, קופת המדינה תתמלא.
נכון.
מה גם שאתמול התפרסמו נתוני גירעון יותר טובים, תקשיבו, זה נס. אנשים חושבים שישראל גם מדורגת גרוע בצדק, וזה קשקוש מוחלט, הרי הדירוג של ישראל זה פיקציה. ישראל היא מדינה שמלווה לעולם, יש עודף נכסים על התחייבויות של כמעט רבע טריליון דולר, 240 מיליארד דולר, ישראל עם עודף נכסים, יתרות המטבע של ישראל, הם 220 מיליארד דולר, וזה מרוויח כסף אפילו, כי משקיעים את זה. ולכן לא חסר לישראל כסף. התקציב השוטף, לא הנכסים, התקציב השוטף, בוודאי בעת מלחמה, שהקטע הכלכלי נפגע ונפגע קשה, זה הזמן שהמדינה תגדיל את הגירעון, זה לא פרמננטי, זה לא סוף העולם, ובשנים הקרובות, עוד שנה, עוד שנתיים, עוד שלוש, שהצמיחה תחזור להיות ועוד יותר גבוהה, יחזירו את הכסף.
אמיר, אבל זה בדיוק הדר מנהיגות אולי כלכלית אמיתית, שבא נעמד שר ויודע להגיד את הדברים שאתה אמרת, ולעמוד מול כל העולם, ולעבוד מול...
לא, זה קורה, זה קורה. העולם עזוב, העולם לא... העולם מסתכל בצורה... באמת, אני יצא לי לדבר עם חברות דירוג, אפשר להגיד לך, לא אין להם מושג פעם, וגם אין להם מושג היום. באמת, אין להם מושג. ואני אומר את זה בצורה... מאוד כנגד כל כלכלן או פרופסור של הכלכלה שיבוא מולי ויגיד לי, איך יכול להיות? זה הרי פוליטי לחלוטין.
וההפך.
ואני אומר ההפך, בוא ננצל את זה. אם הדירוג של ישראל כל כך נמוך בעולם, כי ככה הם רואים, והאקח של ממשלת ישראל או של חברות כמו בנק לאומי למשל, עד לפני חודש ומשהו, אקח של בנק לאומי לשלוש שנים לפדיון היה 9% ריבית דולרית. אין בעיה, אני קונה. אני חושב שזה מצוין. עכשיו זה ירד כבר לשבע, זאת אומרת, זה כבר מתחיל להבין את הפואנטה. הם תמיד יבואו בדיעבד, הם רואים דברים שאולי אנחנו יותר מבינים, כי בואו, גם אני לא מאשים אותם, כי הם חיצוניים, הם לא מבינים את התרבות של ישראל, את הנחישות של העם למטה, הם מבינים מלמעלה, מהתקשורת, מכל הדברים, העם הוא לא התקשורת. ולכן אני חושב והתקציב אני חושב שבסך הכל, אולי יותר הצרות על גזרות, אני לא רואה, אני חושב שיש, בהחלט זה תקציב של מלחמה, אבל לאן הולך הכסף? בעיקר לביטחון, אחרי זה לחינוך, תראו את המספרים.
אמיר, הלוואי וישמעו אותך אותם מקבלי החלטות, וגם הגישה שלך תהיה גישה ש...
ואני אוסיף.
תהיה רווחת, אופטימיות, אופטימיות. כל הזמן יש פה איזה פסימיות באוויר.
בול.
מה שעכשיו שמענו מאמיר, באמת זה קצת
נופח ביטחון. אבל אני רוצה גם להגיד לא רק מקבלי החלטות.
כי אני אומר לך, יש אווירה שלא לעשות עסקים, ולא לפתוח עסקים, ושזה ובא ומציף לך מראה, אז קודם
אמיר,
כל...
אמיר, אני גם יוסיף הלוואי שישמעו אותנו כל הבעלי עסקים, להרים את הראש,
נכון.
לנשום אוויר ולקבל קצת אנרגיה. אמיר אייל.
חד משמעי.
יור קבוצת ההשקעות אינפיניטי, תודה רבה.
תודה רבה שעלית.
תודה רבה.
תודה לכם.
ואיתנו על הקו רובן טטואני, יור קבוצת תלפיות, אחד מתאגידי הביטוח והפיננסים המובילים בישראל. ועם רובן אנחנו רוצים לדבר על סוגיה לא פשוטה, על שוק הביטוח הישראלי. יש המון תלונות מצד בעלי עסקים ועצמאים על עלייה מטורפת בתעריפי הביטוח, אם זה תעריפי ביטוח עסק, תעריפי ביטוח רכב, רכב עבודה, בכלל, וצריך להבין באמת מאיפה זה מגיע ומה הרפורמות שכרגע יש בשוק הביטוח. אז אין מי שמתאים יותר ממך, רובן, קצת תשפוך לנו אור.
ערב טוב.
ערב טוב,
מר טטואני. שלום, שלום, ידידי אלון. טוב, אמיר אייל דיבר באופטימיות, גם אני אופטימי, וכולנו אופטימיים, אבל זה ייקח איזה שנה, שנתיים, וכרגע באמת יש קושי לעצמאים וגם לשכירים, אבל בעיקר לעצמאים בישראל. המע"מ שעולה ב2%,
עוד לא, אל תקדים את המאוחר, אחוז אחד.
רובן,
אנחנו
באחד.
אתה יש לך פה את נשיא להב, אני הולך להילחם, זה לא פשוט, לא יעבור דרכי ה2%, זה פשוט, לא פשוט.
אבל עליית המע"מ, כן.
סומכים עליך, כנראה שההפרשה לביטוח לאומי תגדל, כי הביטוח הסיעודי קורס בישראל. גנבות מטורפות של מכוניות, ואז הביטוח של הרכב קפץ פי 2 בשנה האחרונה, פי 2.
לא יאומן, לא יאומן.
ממוצע של 5,000, זה ממוצע של 10,000, וכן, אבל אנחנו אופטימיים, אנחנו עושים עסקים, אני חושב שגם בתחום שלנו, ואלון יודע, דווקא בקורונה ודווקא במלחמה יש פריחה, זאת אומרת, בתחום של הפיננסים והפנסיה והביטוח, כן עשינו שינויים.
כן, אנשים רוצים יותר להבטיח את העתיד שלהם.
גם מבטיח לעתיד שלהם, וגם מה שאלון אמר, אתה לא שוקט על השמרים, אתה עושה דברים, אתה עובר בעיקר לדיגיטל, וסך הכל זה בסדר. יש לי גם בשורה לעצמאים, לפני שנגיע לביטוח.
קדימה.
תלפיות זה תאגיד גדול, ואנחנו בנינו חבילה, שהיא חבילה לעצמאים עם מחזור של עד 250 אלף שקל. העצמאים האלה ישלמו 100 שקלים בלבד על ייעוץ מס. חבילה בחודש ייעוץ מס, ייעוץ משכנתה, יקבלו הלוואה מהבנקים של 50 אלף שקל בלי ריבית, יקבלו ייעוץ עסקי.
מפה?
אלון כמובן, אבטות, הכל ב-100 שקלים, במקום ב-400, 500, 600 שקלים. ואתה חוסך להם פה 300-400 שקלים בחודש, כי זה ממש כואב להם ההוצאות.
אני רוצה להגיד לך שאני מכיר את ראובן, ואני אומר לך שהוא עושה, תקשיב, זה לא פעם ראשונה. הם תלפיות מזהה כל פעם, איפה צריך לשים יד, ויש באמת דברים פשוט נהדרים, שצריך לשים לב.
קודם כל, יישר כוח, בכל מקום שאפשר לעזור לעצמאים, בטח בעת הזאת של מלחמה, זה חשוב, ולתת לו, כמו שאלון פתח ואמר, האנשים האלה כרגע לא יודעים מאיפה זה בא להם, או מותקפים מכל מקום, והם צריכים איזשהו משהו לאחז בו, אם זה תקווה, אם זה אופק, אם זה ייעוץ, אם זה הכוונה, אם זה מילה טובה, אם זה, איך אמר אלון, אולי אפילו לא להתבייש לבקש עזרה. אני שמעתי ממנו את הסיפור, ואני כל כך מתחבר על זה שאנשים, שמע, רואי, זה קשה לי, ופה, והוא, עד שהוא מוציא את המילה, שמע, אתה יכול לעזור, אתה יכול לדבר עם הבנק, אתה יכול להתקשר, אולי אתה מכיר מישהו בבנק הפועלים, אולי אתה מכיר זה. כלומר, קשה לו לבקש את העזרה, כי הוא לא במקום הזה, לא היה במקום הזה עד המלחמה.
רובן, מה אנחנו עושים? בוא שנספיק, אין לנו המון זמן, אבל אנחנו כן רוצים לשמוע, ככה, תן לנו איזה שתי דקות חכמות. אני בעל עסק, קטן, כמו שאמרת, עד 250 שקל מחזור. מה הדברים החשובים, אפרופו ביטוח, שהוא כרגע רצוי שהוא יעשה כדי למקסם את מצבו בתקופה לא פשוטה?
קודם כל אני אומר באמת, בוא נקטין את ההוצאה החודשית על כל הנושא של הייעוץ מס והכל, בוא ניקח הלוואה מהבנק בלי ריבית ונתייצב וננשום ונחשוב איך עושים שינוי. ביטוחי רכב, יש מלחמה, אתם מכירים, מול האוצר, יש ועדות, מנסים להוריד את המחירים, אחרות הביטוח היו להם שנתיים מאוד, אני לא מייצג אותם, כן, מאוד מאוד קשות, אז הם הקפיצו את המחירים, אני מקווה שבשנה הקרובה זה כן ירד. עסקים דרום צפון, עוד פעם המחירים קפצו, ואני מקווה שזה כן ירד. אני בגישה של נכון, להקטין את ההוצאות, אבל לחפש את הייעוץ העסקי שמפתח את העסק, מביא אותך למקומות אחרים, כי אני חושב שהאווירה הזאת של הדיכאון ושל החוסר עשייה והכל לא מביא למקומות טובים, ואני יכול להגיד לך שבתחום שלנו, בסדר, תחום של הסוכני ביטוח ומנהלי פמילי אופיס, גם בקורונה וגם במלחמה, אנחנו גדלים. גדלים בהכנסות.
יש צורך עכשיו לעשות התאמות בפוליסות ביטוח לשינויים בשוק? יש צורך מישהו, בעת הזאת נכון לבוא עכשיו לסוכן הביטוח שלך ולנסות לראות התאמה? יש מקום לזה?
כן, כן. תמיד יש אפשרות לעשות התאמות. קודם כל בביטוחי משכנתה, בביטוחי רכב, בדברים שהם, ביטוחי בריאות, בדברים שהם הוצאות הרגילות והכבדות, תמיד יש רפורמות, תמיד יש שינוי, תמיד תוחלת החיים עולה ועד המחירים יורדים, אז כמובן שתמיד, ואין בכלל ספק.
אנחנו מכירים את זה, אני גם יוסיף משפט על זה, שאנחנו הרי בודקים המון וגם נעזרים בתלפיות, אנחנו בודקים להרבה מאוד אנשים, אתה מגלה דברים שאתה לא מאמין, אתה רואה עצמאי, שמשלם דמי ניהול פי שלוש ממה שצריך לשלם היום, כי הוא פשוט לא בדק, במשך שנים, אגב, באותה חברה, אנחנו מביאים אותו לשליש ממה שהוא משלם, באותה חברה, רק כי הוא לא התקן תעריפים, כי הוא לא בדק, כי הוא לא היה מיינדד לזה.
אז הנה, זה כבר טיפ חשוב מאוד.
אז זה טיפ חשוב לבדוק.
אתה רואה עצמאים שמכניסים 20,000 שקל, הם שווים 3,000 שקל ביטוחים. למה? כאילו,
נכון.
לאן הם רוצים להגיע? אז להוריד את זה מהר לפחות מ-1,000 שקל. ויש הרבה דברים מה לעשות. גם בנושא החזרי מס, אנשים מקבלים פה החזרים מטורפים מהמדינה, במיוחד בשנים האחרונות, תיקחו את הכסף.
אתה יודע, אני אתן פה נתון, שאנשים לא יודעים, משפחה ממוצעת שמגיעה לבדיקה של החזרי מס, יש לה צ'ק על 7,500 שקל, אתה ידעת את זה?
וואו.
ממוצע, אנחנו צריכים לסיים.
ממוצע.
ראובן, איך פונים אליכם? ראובן טטואני, יו"ר קבוצת תלפיות, איך מגיעים אליכם? יש לכם אתר? מה?
כן, כן, בגוגל תרפיות פמילי אופיס, כוכבית 3743, ואנחנו נפגש כולנו בכנס באילת בינואר, גם עם אלון וגם איתך, אני מקווה.
יאללה, יאללה. בשמחה, הייתי פעם אורח.
רובן, אני, אתה עד עכשיו לא נתת לי מה אני עושה שם ומה זה, רק אני אומר, רק אני אומר.
אנחנו נבוא, את כנסים שלו מאוד מעניינים, מאוד מאתגרים, יישר כוח.
תודה רובן.
עצמאי בשטח, תוכנית העסקים העצמאיים של רדיו תל אביב, עם עורך דין רועי כהן.
חזרנו עצמאי בשטח, ואיתי כאן באולפן אלון גל, מאמן עסקי ויועץ אסטרטגים המובילים בארץ, והבעלים של חברת תות תקשורת, ואנחנו רוצים להגיד ערב טוב למיקי קופל, יור קבוצת קופל, דמות מובילה בתחום הביטוח ובכלל ביזמות. ערב טוב מיקי.
צריך להגיד גם מילה על מיקי, שהוא גם מקביסט, מקב תל אביב, אחי.
אבל אני הבנתי שהוא לא היה במשחק.
הוא לא היה, הוא לא היה.
נכון, מיקי? לא היית במשחק.
לא, ברחת.
בוא נגיד, לשמחתי ולצערי. הייתי בחופשה בתאילנד שתוכננה לפני שנתיים, אבל ליבי עם האוהדים ועם הישראלים שעברו שם מחזות נוראים.
נורא. מיקי, לאלה שלא מכירים אותך ואת קבוצת קופל, אז בעצם קבוצה גדולה שעוסקת בתחום הביטוח ובכלל גם ביזמות כזאת או אחרת, אתה זה שהבאת את כל הכתבי ההתחייבות.
כתבי שירות.
שירות.
בוא נדייק רק, אנחנו לא ביטוח. אנחנו המשווקים שלנו, הזרוע השיווק שלנו, תוכני ביטוח. אנחנו משווקים כתבי שירות. נכון.
וזיהית בעקבות המלחמה, זה צורך באמת שעולה מצד בעלי עסקים ועצמאים, יחד עם אלון, ואני חייב לגילוי הנאות להגיד שגם אני כלאב נכנסתי לתוך האירוע הזה יחד איתכם, כי אני חושב שזה נכון. זיהית צורך של טיפול גם מנטלי וגם נפשי באנשים, בעקבות המצוקה הזאת של המלחמה. תרחיב קצת איך נולד הרעיון הזה, באמת יחד עם חברת תות ויחד עם אלון, להוביל טיפול באותם עצמאים ובעלי עסקים.
ונגיד אולי משפט יותר, עוד לפני, אם אתה יכול, קצת להגיד איזה מצוקה אתם מזהים היום, תסביר אולי במילה מה זה מדיהו, ומה המצוקה שגילינו, אתם גיליתם, שקיימת בכל התחום המנטלי, טיפולי, רגשי.
אנחנו בעצם במדיהו מטפלים בכל פרוצדורה רפואית, גם פשוטה, גם מורכבת, שאחד הדברים הקריטיים זה נושא של תורים, זה נושא של, אני קורא לזה, הכוונה והסברה, ולשקף בעצם לאזרח מה מגיע לו וממי, גם מקופות החולים, גם הביטוחים הפרטיים אם יש ללקוח, וגם הביטוח הלאומי. אחד הדברים הקריטיים שקרו גם אחרי הקורונה, ובמיוחד אחרי השביעי באוקטובר, אם היו פעם 500,000 תושבים שצורכים שירותים בתחום הבריאות הנפש, אני משער היום שזה 1 ל-3 אזרחים, שזה מספר אסטרונומי.
המודעות מאוד גדלה.
המודעות, הצורך, ואני יכול להגיד שזה בכל הגילאים. כמובן, בעלי עסקים, מבוגרים, בוגרים, זה משהו שאנחנו רואים את זה בצמיחה עצומה בשנה האחרונה, מאז השביעי באוקטובר, אבל גם ילדים ובני נוער, אנחנו רואים את זה בקיצוני מאוד. אם פעם היו על כל 1,000 ילדים פסיכולוג, פסיכיאטר אחד, אז תחשבו על המספרים שאנחנו נמצאים בהם היום. קופת חולים, משרד הבריאות, עשו בזמנו תוכנית צמיחה, הגדלה של מספר נותני שירות בתחום, אבל לצערנו
וכאן אתה נכנס ביחד עם בעצם מדיו, ובעצם רוצה באמצעות התו שירות להנגיש להם את היכולת לקבל את הסיוע הזה.
אנחנו זיהינו שאין מספיק פסיכולוגים ופסיכיאטרים במדינת ישראל, אנחנו לא מחליפים פסיכולוג או רופא, אנחנו בעצם זיהינו שאנשים צריכים לדבר עם בעל, נקרא לזה, מקצוע, מנטור, מאמן, אישי, מנטלי, באחד על אחד, שיכול לתת, מה שנקרא, קודם כל, שיחה, קודם כל הבנה, קודם כל הקשבה, בתורים מהירים, אנחנו מבטיחים תוך 72 שעות תור, בפריסה ארצית, ובעצם המנטורים, מאמנים של אלון גל, תות,
בעצם זמינים ללקוחות מדיו, למוצר קוראים מדיו סולקר, שבעצם נותן אימון, סדרת אימונים בנושא בריאות הנפש, הפרעות אכילה, מתחים, חרדות, בעיות עסקיות, בעיות פיננסיות, שבעצם מביאות אותנו לחרדות והמתחים, ובעצם אותו אדם צריך קודם כל מישהו באחד על אחד שילווה אותו, שיקשיב לו, שייתן לו הכוונה, גם אם זה לחזור, בוא נקרא לזה למסלול של טיפול כזה או אחר, וגם הכוונה, אבל גם הנושא העסקי, גם הנושא הפיננסי, כמובן המנטלי, זה אחד הדברים שאין להם פתרון.
וחשוב להגיד,
לא
וחשוב להגיד שכל עצמאי שנכנס לתוך התוכנית, בתוך כתב השירות, העלויות שלו, הם יהיו פה למעשה, זה השתתפות עצמית בסיסית בלבד, שזה אני חושב ברוח התקופה,
אני מסר חייב חשוב. שאלה לסיום, יש את הנושא של הסטיגמה והחסם של בעצם להודות שיש לך בעיה, דיברנו על זה אני ואלון בתחילת התוכנית, איך אתה רואה את זה כמי ששמה מאחוריה ומנתח את כתבי השירות ואת הפניות, איך באמת מתמודדים עם הסטיגמה והחסם הזה? אני לא אפנה, אני לא צריך, אני אסתדר לבד.
קודם כל אנחנו שומרים על דיסקרטיות מלאה.
כן.
לכל אדם יש רפרנט מקצועי שצמוד אליו, ובעצם יחד עם המאמן, בהתאם לאזור מגורים, אחראים על דיסקרטיות מלאה, ובעצם לתת את הפתרון בסופר חשאיות וסודיות, על מנת לתת פתרון. אני חושב שהבעיה העיקרית היום במדינה שאין פתרון. אנשים חכים חודשים שלמים לתורים, אנשים לא יודעים גם מה הפתרונות שמגיעים להם, ואנחנו בעצם נותנים את הפתרון.
פיתחתם משהו יפה, אנחנו שמחים שאנחנו שותפים לזה, עוד נעקוב אחרי הדבר הזה, ובאמת ננסה להביא את זה לכל עצמאי ובעל עסק בישראל. מיקי קופל, יו"ר קבוצת
מיקי,
קופל.
מיקי, תודה.
אנחנו נמשיך לעשות למען העצמאים ובעלי עסקים, תודה רבה. ונמצאת איתנו כבר על הקו סיגל כהן, מנהלת תחום עסקים באזור הצפון בבנק הפועלים, ואין יותר מתאים ממך סיגל לתאר לנו, לי ולאלון, מה חווים כרגע הלקוחות שלך, בעלי עסקים ועצמאים באזור הצפון, בטח שאנחנו שומעים כרגע את החדשות שבנהריה נפילה ישירה, פגיעה ישירה ומותם של שני גברים בני 50, מציאות לא פשוטה. איך אתם בעצם מתמודדים עם מול החשש והאי ודאות של הלקוחות?
קודם כל ערב טוב רואי לך ולמאזינים.
גם אלון גל פה, אלון גל.
אלון, שלום.
מה שלומך, מה שלומך, בסדר, בסדר.
תודה, תודה. אז כמו שציינת, החל מהשבעה באוקטובר, עיקר הפגיעה המשמעותית בעסקים הייתה לעסקים בקו הראשון, ובאקו ונעריה וצפונה. ובחודשים האחרונים, לאור ההסלמה שכולנו רואים, אנחנו רואים פגיעה גם בעסקים מאזור חיפה וצפונה. הפגיעה בעיקר ניכרת בקיטון בהכנסות, בעיות תזרימיות, דרך עובדים בעסק, אם מסיבה שגויסו למילואים, אם זה הורים לילדים קטנים שאין להם מסגרות והם לא מגיעים למקומות העבודה, ועד כדי הפסקת פעילות של עסקים בכלל. הענפים שאנחנו רואים שנפגעו בעיקר זה עסקים בתחום התיירות, כמו בתי מלון, מסעדות, צימרים, וזאת לאור שכל תיירות הפנים והחוץ הופסקה לחלוטין. באזור הצפון.
ואז נגיד יש לכם לקוח כזה בבנק הפועלים, מה אתם יכולים באמת, איך אתם, איזה, אתם נכנסים לשם, מנסים לעזור לו, להוריד הוצאות, מה, איך התהליך?
אז זהו, אז קודם כל בנק הפועלים פעל וממשיך לפעול בעיקר בשני אופנים. אז קודם כל כדי לתת המשכיות עסקית ומתן שירות ללקוחות, הבנק קודם כל דאג לעובדים מפונים לעבודה מרחוק על ידי מחשבים ניידים. סניף קריית שמונה שעיר מפונה, הסניף הוא עותק לסניף חצור על מנת להמשיך לתת שירות ללקוחות הסניף, וכל סניפי הבנק בארץ בעצם נתנו שירות ללקוחות של אזור הצפון. הרמנו טלפונים ופנינו לכל הלקוחות לשאול לשלומם ולצרכיהם הבנקאים בעקבות המלחמה. הבנקאים במחלקות העסקיות שהם גם יועצים עסקיים נותנים ונתנו פתרונות מותאמים לכל לקוח בהתאם לצרכיו, אם זה על ידי דחיית תשלומי הלוואות, מתן הלוואות עם גרייס לתקופה של שנה עד שיחזרו לפעילות, פריסה מחדש של הלוואות כדי לעזור להם בהקטנת החלויות השוטפות, שיקלו על תזרים המזומנים, להתחזק. גם בתחילת המלחמה, המדינה עזרה לנו במתן הלוואות בערבי קרן בערבות המדינה. אז אני אסכם ואומר שבנק הפועלים זה מוסד חיוני ומשמעותי במשק הישראלי, וככזה, הבנק פועל לשמש עוגן פיננסי גם בתקופות משבר, ולתת מענה ושירותים מותאמים לתקופה, כדי לאפשר לעסקים וללקוחות לעבור את התקופה המאתגרת הזאת.
סיגל, אני רוצה רק להתערב ולהגיד עוד דבר, שיש את המרכז לצמיחה פיננסית של בנק הפועלים, נכון. שהרבה אנשים לא נכון. מודעים אליו.
נכון.
יש שם מרכז שלם, מלא בתוכן חינמי.
נעמה לוי פאר, מה יש יותר?
ממש, באמת, מלא בתוכן חינמי, ואנשים לא מודעים, אולי כדאי עכשיו להגיד את זה, להגיד על זה מילה, סיגל, שגם זה...
אמרת את זה יותר טוב ממני, יש את כל הפלטפורמות של הבנק, להציע את כל השירותים ואת כל הייעוץ, שכל לקוח צריך על מנת להתמודד עם בתקופה הזאת, ויש לנו את הסניפים...
סיגל, את חייבת לסיים איתנו עם משהו אופטימי, כי התוכנית הזאת היא בסימן אופטימי, איך את רואה...
טוב, כמו שאמרת, אני בן אדם אופטימי, ואני מאמינה שביום שאחרי הצפון יחזור לסגשג ולפרוח.
יפה.
תהיה צמחה. אזור הצפון יזדקק, בדיוק, הוא יזדקק לחידוש תשתיות, כמו כבישים, שיפוש.
ואתם ערוכים לתת את המעטפת הזאת ולבוא עם גישה מקלה ועם גישה, עם נגישות לאשראי וכל הדברים האלה?
הבנק הפועלים כבר ערוך ומופן. לתת פתרונות ליום שאחרי, הן בצד הפיננסי ובכל צד אחר שהלקוח יזדקק לו.
נהדר. עוד דבר אופטימי ששמענו היום, סיגל כהן, מנהלת תחום עסקים באזור הצפון בבנק הפועלים, המון תודה.
תודה סיגל. ושנשמע
רק בשורות טובות.
תודה רבה לכם, אמן אמן.
והנה איתנו על הקו אייל גרין, מנכ"ל פארק עתידים תל אביב, ואיתו באמת בתאימה של כמה דקות נשמע על כך שמועדון גרי עתידים נפתח ביום חמישי הקרוב, הופעה של שלומי שבת. אני אהיה שם אורח של אייל, כדי באמת להראות שגם בעת הזאת נפתחים עסקים, ועסקים באמת שקשורים לעולם שהוא לא פשוט, עולם התרבות והפנאי והופעות, וזה לא פשוט. אז אייל, ספר לנו איך נולד בכלל השיתוף עם גרי.
ערב טוב. תראה, זו תקופה מרגשת עבורנו, באמת, פתיחת גרי עתידים. זה מועדון הופעות חיות חדש בלב פארק עסקים עתידים תל אביב. זה הסניף הרביעי של רשת גרי, שהצליחה מאוד במקומות כמו יהוד, מודיעין, ואפילו במרכז תל אביב. המועדון נפתח רשמית ביום חמישי הקרוב, עם מופע חגיגי של שלומי שבת. פתיחת המועדון הוא חלק מתהליך רחב של התפתחות והתחדשות שקורית בפארק. אנחנו בעיצומה של בניית מגדל חדש שישלם מסחר במשרדים, מסעדות רבות שנפתחות אצלנו, מלון בוטיק שיפתח בשנה הקרובה.
איזה כיף, אה? לא
נגוון.
איזה כיף.
אמרתי לך, אלון, אתה מביא איתך את האופטימיות.
מביא עם אנרגיה חיובית.
את עובדי הפארק ותושבי השכונות הסמוכות בצפון תל אביב, שזה מאוד מאוד חשוב לנו. ובאמת...
אייל, כמה מקומות, אייל? אייל, כמה מקומות ישיבה?
מדובר על סדר גודל של מעל 600 מקומות ישיבה.
איזה יופי.
ובאמת 1,000 איש. מועדון שיהיה פתוח לקהל הרחב, שיהנו. במיוחד בתקופה הזאת, זה מאוד מאוד מרגש אותנו לעשות את הדברים האלה, לתת קצת אנרגיה ולצאת מהמצב הזה ולראות שיש דברים שקורים.
אז לקראת הופעת הפתיחה, צריך להגיד, אני רוצה לצטט. אני את והאל שלצידי עוד ננצח. לא בגלל הכוח, רק בגלל הרוח.
לגמרי, לגמרי. והפארק, תראה, הפארק עושה במסורת שלו, אתה יודע, בתקופה רואי...
אני בכלל חושב שאתה צריך להזמין את אלון לראות מה זה באמת עשייה, 80 דונם של פארק שבאמת מכיל בו עסקים מכל המגוון. חשוב שבאמת הפארק הזה יגיע לתודעה של כל החברה הישראלית, כי הוא ממש מקום פנינה.
אייל, איפה אתה דואג לנו לקפה? בקיצור, אנחנו צריכים לראות מה קורה.
כן, כולם מוזמנים, פארק עתידים תל אביב, דבורה נביאה 121, יש שם מסעדות, יש שם משרדים, יש שם חללים, אירועים, כנסים, מועדון הגרי שיפתח. באמת עולם ומלואו, פארק עסקים מאוד מאוד שוקק.
600 כיסאות זה יפה, שתדע לך.
בטח, זה יביא איתו תעשייה שלמה שמסביב, שאתה מגיע לזה, אז תמיד אחרי זה מישהו רוצה ללכת לבר, רוצה ללכת לפה, רוצה להשלים את היציאה. זה באמת, זה אייל, יישר כוח, זה כל הזמן, זה חדשנות שאתה הבאת איתך. צריך להגיד שפארק עתידים הוא בבעלות של עיריית תל אביב ואוניברסיטת תל אביב, זה שיתוף לא מובן של עירייה עם אקדמיה, משהו לנצח על הדבר על זה, זה לא פשוט. אייל, תמשיך לעשות זה וניפגש ביום חמישי, באמת כדי לקרוא לעוד ועוד עסקים לפתוח בעת הזאת ובאמת לנסות לנצח את ה...
אנחנו עושים המון המון אירועים, אני מציע ומזמין את כולם לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות, כי יש פה המון אירועים בפעילות שהפארק עושה, וכל זה פתוח לקהל הרחב בחינם. ביחד ירידי סיוע לצפון ולדרום, בשבוע הבא אנחנו עושים ביום רביעי יריד מדהים, מדהים, סיוע מלא ביוזמה של רבית רוד, יזמית שמחבקת את עסקי הצפון.
בקיצור, להיכנס ולהתעדכן.
תודה רבה, אייל, שיהיה רק בשורות טובות, ערב טוב. והנה עוד תוכנית של עצמאי בשטח מגיעה לסיומה, אבל לא נסיים לפני שבאמת ניתן איזשהו דקה לאלון בפנייה ישירה אליכם, עצמאים ועצמאיות, בעלי עסקים, מאלון גל, אחד המובילים בתחום בארץ של מנטור וייעוץ עסקי. אלון, הדקה שלך.
תראה, זו הייתה תוכנית, מה שנקרא, ברוח אופטימית, ואני אלך על הטיפ הזה. אני בן 57, אני לא ילד. עברתי בחיים שלי המון. ראיתי המון המון מלחמות ומפלות כאלה ואחרות, וראיתי כל כך הרבה, ואני רוצה להגיד לך, שיש לנו פה עוצמה בלתי מתפשרת, ויש לנו פה ערבות הדדית שאנחנו נזכרים, אנחנו הכי חזקים בזה. תיקחו עזרה, לא משנה אם זה מישהו קרוב אליכם שאתם יכולים לפנות אליו כי אתם יודעים שיש לו ניסיון. תחפשו אנשים אופטימיים בסביבה שלכם. תחשבו על דברים שלא עשיתם עד היום. תחשבו איך אתם יוצרים לעצמכם נראות חדשה ברשת, איך אתם מדברים לליבם של אנשים. ובייחוד תביאו רוח חדשה, כי הולך להיות פה טוב למרות ואף על פי כל מה שאויבינו רוצים.
אז אלון גל, תודה רבה. הנה עוד תוכנית של עצמאי בשטח מגיעה לסיומה. כל יום שלישי, 8 בערב, ואני חייב תיקון לטכנאי השידור, טל אל פקס.